שלום לכם, צהריים טובים, רדיו קול חי 93 FM במרכז, גם בירושלים 92.8. חסידות חב"ד נוהגת לסיים מסכת בכל יום בימים שבין ראש חודש אב לתשעה באב, והיום כמדי יום בשעה אחת בצהריים נמצא איתנו הרב מנחם מנדל חפר מכפר חב"ד. בבקשה כבוד הרב.
צהריים טובים לכל המאזינים, כאמור כבכל יום מימי תשעת הימים גם היום אנחנו נמצאים איתכם ועורכים סיום מסכת, כאשר המטרה שלנו היא לסיים את המסכת הגדולה ביותר, מסכת הגלות שנמשכת לצערנו כבר למעלה מ-2000 שנה, ומתוך כוונה להפוך ולזרז את ההיפוך של ימים אלו לשמחה ולששון ולמועדים טובים, אנחנו עורכים סיום מסכת מדי יום בהתאם לדברי המשנה במסכת תענית, משנכנס אב ממעטים בשמחה, ואומר על כך הפירוש החסידי, משנכנס אב ממעטים את האב, את ענייני האב, את ענייני האבלות שבו, ממעטים באמצעות השמחה, ומהי השמחה? השמחה מותרת כמובן, פקודי השם ישרים, משמחי לב. כשאנחנו מדברים, אפילו במילה אחת, על הפיכת הימים האלו לששון ולשמחה, ראוי באמת שנשים לב לנקודה מעניינת שמצויה בדברי הרמב״ם, שאומר שלעתיד לבוא המועדים הללו, הימים הללו, לא רק שמתבטלו, אלא עתידים להיהפך לשמחה ולששון ולמועדים טובים. וכאן נשאלת השאלה, השאלה מתבקשת מאליה, מה פשרה ומהו עניינה של שמחה זו? אכן, לעתיד לבוא יבנה בית המקדש, תבוא הגאולה, תשכחנה הצרות כולם, אבל מהי המשמעות של השמחה? מהו המשמעות של הססון? הצרה נמחקה וזהו, חזרנו לשגרה. אלא מה? על כורחנו יש צורך לומר שבימים אלו יש טוב מיוחד שתמון דווקא בהם, ולכן לעתיד לבוא כאשר תבוא הגאולה, לא רק שיתבטל הצער ותתבטל הגלות, אלא יתגלה אותו טוב עצום שתמון דווקא בימים אלו. ניתן להבין ולהמשיל להמחיש את הדברים באמצעות משל מאבא שמכה בנו. הרי אבא בדרך הטבע אוהב את הבן, חפץ בטובתו, משתדל להיטיב איתו, וכאשר הוא מכה את הבן זה אך ורק מתוך כוונה טובה לשפר את דרכו ולהעמיד אותו על דרך האמת ודרך הישר. ברור שתעצומות הנפש ועוצמת האהבה שנדרשת מהאב להתגבר, לשלוט ברגשותיו ולהקות את בנו, והכל מתוך אותה כוונה טובה כאמור, היא הרבה יותר עמוקה, הרגשות הללו הם הרבה יותר עמוקים והרבה יותר עוצמתיים מאשר התנהגות של נתינת סוכריה, נתינת טיול וכו'. כאן נדרשת אהבה, אהבה אמיתית, אהבה פנימית, שגורמת ויכולה לגרום לאב לעבור על מידותיו ולהקות את בנו. ולכן גם אנחנו, שמצויים בימים אלו, אותם ימים שבהם הקדוש ברוך הוא כביכול היכה אותנו, בסופו של דבר בתוך כל אותה הקאה תמונה אהבה הרבה יותר פנימית ועוצמתית של אהבת הקדוש ברוך הוא לבניו, לנו, לבני ישראל. ולכן לעתיד לבוא, כאשר הגלות יתבטל, לא רק שתתבטל, אלא עד הרבה יתגלה את אותו טוב פנימי ועמוק שתמון בימים האלו, ולכן אומר הרמב״ם שהימים הללו יהפכו לימי ששון ולימי שמחה. הסיום שנערך היום הוא סיום על מסכת תמיד. מסכת תמיד מתייחדת בשניים, היא קטנת הכמות ורבת האיכות. קטנת הכמות שכן היא המסכת הקטנה ביותר בכל הש"ס, אבל מצד שני היא רבת האיכות, שכן תמיד כשמה כן היא. היא עוסקת בענייני התמיד שהיו בבית המקדש מדי יום ביומו, כלומר בסדר הקרבת התמיד, בסדר העבודות התמידיות שהיו בבית המקדש, ומכאן כאמור נגזר שמה מסכת תמיד. והנקודה הזאת מובילה אותנו לעניין נוסף שקיים בימים האלו, העניין של השתדלות וריבוי בלימוד בכלל ובהלכות בית הבחירה בפרט, שכן לימוד הלכות בית הבחירה יש בו סגוליות מיוחדת לזירוזה של הגאולה ובניין בניין בית המקדש השלישי. ומעניין שהמדרש מביא את הדברים כבר ביחס לתקופה קדומה יותר, ביחס לבית השני, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל וציווה אותו להינבא על בניין הבית. רבי יחזקאל בפרקים מ"ג מצויה הנבואה על תוכנית העתידית של בניין בית המקדש, אז יחזקאל הנביא אומר לקדוש ברוך הוא בטרוניה כביכול, ואומר לו כיצד כאשר בני ישראל מצויים בגלות, אני אבוא ויטריד אותם כביכול עם עניין ששמו בניין הבית. זה נשמע משהו כמו לג לרש. ואז הקדוש ברוך הוא עונה לחזקאל ואומר לו, וכי בגלל שבני שורים בגולה יהיה בניין ביתי בטל? חלילה, עד הרדה, לך ואמור להם את צורת הבית. עד כאן דברי המדרש. כלומר, המדרש בעצם אומר שההתעסקות בענייני הבית, בענייני בניינו, בניין בית המקדש, יש בהם סגולתיות מיוחדת לזרז את בניינו, לא רק במובן הרוחני של לא רק במובן הרוחני של הדברים, אלא גם במובן הגשמי שלהם. וניגש לסיום. הסיום של מסכת תמיד, הפרק האחרון אין עליו גמרא, זה רק משניות בלבד. משנה ג' מתחילה בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר, כלומר הכהן הגדול יש לו פריבילגיה מיוחדת שהוא יכל לעבוד כל עבודה שהוא רוצה באיזה זמן שהוא, ברגע שהוא רצה, בחפצו וברצונו הוא היה מקבל את העבודה. ועל כך אומרת המשנה, כאשר הכהן גדול רוצה להקטיר, להקטיר הכוונה להעלות את עברי התמיד ולהקטיר אותם על גבי המזבח, היה עולה בכבש, בכבש שמוביל למזבח, והסגן בימינו. הסגן, כלומר סגנו של כהן גדול, היה הולך על ימינו. הדבר נעשה מפני כבודו של כהן גדול להדר אותו, ולכן הסגן הלך לידו ותמך בו. הגיעו למחצית הכבש, אחז הסגן בימינו והעלהו, הושיט לו הראשון הראש והרגל. מי זה הושיט לו הראשון? במשניות לפני כן נאמר שהתמיד היה קרב בתשעה כהנים, שכל אחד מהם החזיק בחלקים אחרים של הקורבן והעלה אותו על גבי המזבח. עכשיו, המשנה שלנו מדברת על זמן שכהן גדול רוצה להקטיר, ולכן כל אותם כהנים שזכו בחלקי העולה באיברים השונים, הם היו מושיטים לאותו, לכהן הגדול, כשהוא עומד על הכבש, את האיברים, והכהן הגדול היה מקטיר אותם על גבי המזבח. הושיט לו הראשון הראש והרגל ושמח עליהם וזרקן. יש צורך להבהיר, השמח עליהן, השמיכה כאן, זה שמיכה שונה מהרגיל. כעיקרון, יש לנו את הכלל שהשמיכה היא אך ורק על בעלי חיים, אין שמיכה על שחוטים, וכאן הרי מדובר על עברי העולה, מדובר על שחוטים. השמיכה הזאת היא שמיכה שהתייחדה בכהן גדול, מפני כבודו של הכהן הגדול היה סומך את ידיו על האיברים, וזרקן, ורק אחר כך הוא היה זורק ומקטיר אותן על גבי המזבח. הושיט השני לראשון שתי הידיים, השני כלומר הכהן השני הבא בתור, שהוא זכה בשתי הידיים של הקורבן, נתן אותם לראשון, נותנן לכהן גדול, כלומר הוא נתן אותם באמצעות הראשון ולא ישירות, הראשון הוא זה שהיה נותן אותם בפועל לכהן הגדול, ושמח עליהן וזרקן, כלומר גם כאן הכהן סומך וזורק. נשמט השני והלך לו, וכך היו מושיטים לו שאר כל האיברים, כלומר כל תוהם בתורו הוא, היה נותן לראשון, והראשון היה מעביר לו כהן הגדול, שהוא זה שהיה זורק את האיברים, סומך עליהם וזורקן ומקטיר אותם. והוא סומך עליהם וזורקן. ממשיכה המשנה הלאה. ובזמן שהוא רוצה, הוא סומך ואחרים זורקים, כלומר, ברצונו של הכהן הגדול, הוא היה מבצע את פעולת הסמיכה בלבד, ואילו אחרים הם היו זורקים ומקטירים אותם על גבי המזבח. ממשיכה המשנה. בא לו להקיף את המזבח. כלומר, כאן המשנה עוברת לפרק של ניסוך היין. אחרי הקטרת התמיד, היה מגיע תורו של ניסוך היין. ניסוך היין היה מתבצע על קרם מערבי דרומית. קרם מערבי דרומית של המזבח הייתה בשמאלו של הכבש. אבל, הגמרא לומדת, מכיוון שנאמר, כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לצד ימין, הדרך הייתה לא הדרך הקצרה, אלא הכהן היה פונה לצד ימין ומקיף את כל, כמעט את כל סיבובו של המזבח עד שהוא מגיע לאותה קרן מערבי דרומית. וכך אומרת המשנה, מאיכן הוא מתחיל? מקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבי דרומית, או בשפה שלנו נגד כיוון השעון, ואז כאשר הוא מגיע לאותה קרן מערבי דרומית, נתנו לו יין לנסך. הסגן עומד על הקרן, הסגן היה עומד על הקרן על פינת המזבח, וסודרים בידו, היו לו שני סודרים שאותם הוא היה מניף לסימן כדי לסמן ללוויים מתי לפצוח בשיעור. כאשר הכהן התחיל את פעולת הניסוך, אז הוא היה מניף בסודרים, וזה היה הסימן והאות להתחלת הניסוך. ושני כהנים עומדים על שולחן החלבים. מהו שולחן החלבים? מתחתיו של המזבח היו שני שולחנות, אחד מהם היו הכסף, וייעודו הוא היה להנחת כלי השרת, ואחד היה עשוי משייש, והוא היה מיועד להנחת עברי העולה לפני הכתרתם על גבי המזבח. שני כהנים היו עומדים על שולחן החלבים, ושתי חצוצרות של כסף בידם. תקעו והריעו ותקעו. באו ועמדו לו אצל בן ארזה. בן ארזה הוא זה שהיה ממונה על הצלצל, ואותם כהנים לאחר תקיעתם הם עמדו אחד ממינו ואחד משמאלו, שחל לנסח, כלומר כאשר הכהן הגדול התכופף לצורך הניסוך, והניף הסגם בסודרים, והקיש בן ארזה בצלצל, שזה היה הסימן האחרון, ואז ודיברו הלווים בשיר, הם פצחו את פיהם והתחילו לומר את השיר. השיר היה מורכב משלושה פרקים, משלושה חלקים. הגיעו לפרק, כאשר הגיעו לפרק, לחלק הראשון, תקעו והשתחוו העם. וזה היה הסדר, אומרת המשנה, על כל פרק תקיעה ועל כל תקיעה השתחוויה. מסיימת המשנה ואומרת, זהו סדר התמיד לעבודת בית אלוקנו, ירצון שיבנה במרד ימינו אמין. ממשיכה המשנה הבאה, משנה שמסיימת את מסכת תמיד. השיר שהיו הלווים אומרים במקדש, ביום הראשון היו אומרים, להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, מהי השייכות של המזמור ליום? הדבר ברור ומובן, יום הראשון זה יום ראשון למעשה בראשית, ולכן אנחנו אומרים, להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. בשני היו אומרים, גדול השם מעולל מאוד, ביר אלוקנו הר קודשו. יום השני היה יום של חלוקת הרקיע וחלוקת המים, והקדוש ברוך הוא בחר לו את העליונים לשבטו, בדוגמת משכנו בעיר אלוקנו, בירושלים ובבית המקדש, ולכן זהו המזמור שהיו אומרים ביום השני, גדול השם ומעולל מאוד בעיר אלוקנו הקודשו. בשלישי היו אומרים, אלוקים ניצב ועדת כלא בקרב אלוקים משפוט, ביום השלישי נבראה הארץ, עליה עומדים הדיינים ששופטים, ולכן זה בקרב אלוקים משפוט. ברביעי היו אומרים, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע וגומר. יום הרביעי זה הוא היום שבו נבראו המאורות, שלצערנו ישנם מן העקום שעובדים לחמה וללבנה, ועתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע מהם, ולכן היו אומרים, כן נקמות השם. בחמישי היו אומרים, הרנינו לאלוקים וזנו, הריעו לאלוקי יעקב, הרנינו על שם בריאתם של הבהמות, החיות וכל מיני הברואים, שגורמים לרננה ושירה. בשישי היו אומרים, השם הלך גאות לבש וגומר. בשבת היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, מיום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. עם המזמור שיר הזה, אנחנו נעשה את נחתה קצרה, נעשה להפסקת פרסומות ולמזמור, ונחזור בחזרה.
אני מזמיר
Ah
שלום, שבנו לכם, וכהמשך לסיום, אולי נתמקד, נעשה הפסקה קצרה, ונתעכב על התאריך שבו אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בדלת באב אחרי חצות היום, בערבו של יום ה' באב. ה' באב זה יום ההילולה של האריז"ל. ללא ספק, האריז"ל היה מאותם גדולי ישראל שהטביעו את החותם שלהם, לא רק על דורם הם, אלא גם על כל הדורות הבאים. אריז"ל ללא ספק פתח תקופה חדשה ופתח חדש, מן הראוי שנקדיש כמה דקות ליום המיוחד הזה. אגב, אולי סוגריים נוספים, כאן המקום אולי להתעכב על המושג שהשתמשנו בו, וכינינו את יום פטירתו של האריז"ל בשם הילולה. אנשים לא שמים לב, אבל המושג הילולה אמור לבטא ולדבר על משהו אחר לחלוטין, משהו שונה לחלוטין. הילולה פירושה בארמית שמחה, לא סתם שמחה. הילולה זו שמחת חתונה, השמחה הגדולה ביותר. המושג הזה בעצם לא רק לא מתקשר ולא מתאים, אלא גם סותר את פטירת הצדיק. פטירת הצדיק שהיא הדבר נורא והיום שרק יכול להיות. הרי חז"ל אמרו שקשה סילוקן של צדיקים כי שרפת בית אלוקנו. איך ניתן לקשר את שני הדברים? איך ניתן להסביר את הדברים? התשובה לכך היא פטירת הצדיק היא אכן בעלת שתי פנים. היא לא חד-ממדית, היא דו-ממדית. כמובן שמחד, פטירה של צדיק היא גורמת צער, צער עצום, בפרט לקרובים אליו, שלא יכולים יותר להנות מזיו פניו של הצדיק, מההדרכה שלו, מהתורה שלו, וכו' וכו' וכו', אין צורך להאריך ולהכביר במילים. אבל החידוש הוא על הפן השני שבדברים. מאידך, דווקא ביום פטירתו של הצדיק, זה יום נעלה ביותר ביחס לצדיק. ביום פטירתו של הצדיק, אדמור הזקן כותב בספר התניה, מאירים כל התורה והעבודה של הצדיק במשך כל שנות חייו עלי אדמות. ולא סתם מאירים, אלא מאירים כאן, בעולם הזה. בעולם הזה מכיוון שזהו העולם שבו הצדיק עבד את בוראו ועשה את כל אותם מעשים, ובלשונו של בעל התניה הוא פועל ישועות בקרב הארץ. ברור לכן שהפן הזה של הדברים מבטא עניין נעלה ביותר ועניין שמח ביותר. עכשיו, אם בתחילת הדרך, בתחילת השנים, הצד המורגש יותר והמודגש יותר זה הצד של פטירתו של הצדיק, אז ברור שככל שהשנים נוקפות ומתעמם יותר הפן הראשון של הדברים, הפן של הצער, מה שנשאר זה רק הצד האחר, הצד החיובי של הדברים, ההילולה והשמחה על האור האלוקי הגנוז שמתגלה באותו יום של פטירת הצדיק, ולכן פטירת צדיק מכונה בשם הילולה. אגב, הדברים במיוחד מודגשים, ואולי לא במיוחד, אלא דווקא אצל מי? אצל אותם צדיקים שעסקו בפנימיות התורה. פנימיות התורה, כשמה כן היא, מגלה את הפנימיות בתורה ובכל דבר. ולכן גם אצל אותו צדיק שעסק בפנימיות התורה, הפנימיות היא זו שמירה אצלו בגלוי, ולכן פטירתו של אותו צדיק מכונה בשם הילולה. ללא ספק האריז"ל שהיה מנגלי תורת הסוד, או כן, תורתו ומשנתו היא מטבח ואבן יסוד, וגילוי פנימיות התורה, זוהי הסיבה שאנחנו מכנים את יום פטירתו בשם הילולה ובשם שמחה. כפי שאמרנו, עם האריז"ל נפתחה תקופה חדשה. ואגב, האריז"ל בשנותיו הקצרות מאוד, למדבב שנותיו, הצליח, כמו שאמרנו, לטביע את חותמו על כל התקופה הבאה ועל כל הדורות הבאים. אם עד הזמן של האריז"ל הסדר היה שישנו חלק הנגלה שבתורה וחלק הסוד שבתורה, וביחס לחלק הסוד שבתורה, צורת ההנהגה הייתה, כלשון הפסוק, כבוד אלוקים הסתר דבר. כלומר, תורת הסוד הייתה נחלתם של יחידי סגולה, אסור היה לגלות אותה, לפרסם אותה, אסור היה אפילו לרמוז עליה. לא רק בקרב פשוטי העם, גם בקרב תלמידי החכמים, גדולי תלמידי החכמים שעסקו בתורה, לא כולם עסקו בתורת הסוד, היא הייתה כאמור נחלתם של יחידי סגולה כפשוטו בכל דור ודור. אבל אם האריז"ל, אם תקופתו נפתחה תקופה חדשה, האריז"ל הוא זה שהכריז ואמר, אני מצטט את לשונו, מותר ומצווה לגלות זו החוכמה. כלומר, לא רק מותר, אלא מצווה לגלות את זאת החוכמה. בכך נפתחה תקופה חדשה, תקופה שהיא מאוחר יותר, היא הלכה וגדלה, התעצמה עם הגילוי של תורת החסידות, אפשר לומר תורת החסידות בכלל, ותורת חסידות חב"ד בפרט. תורת חסידות חב"ד לקחה את אותם מושגים קבליים, מושגים מופשטים, והיא הורידה אותם לתוך השכל האנושי, בצורה שהופכת אותם למושכלת, מובנת, בצורה מוחשית. כלומר, הדברים קיבלו אור ובשר, קיבלו צורה ממשית, שגם אדם מן השורה, שנבהל ונרתע מאותם מושגים שמראים קבליים ומיסטיים, מסוגל להבין ולתפוס את אותם, את אותה פנימיות התורה, את אותה תורת הסוד. חשוב להדגיש, כשאנחנו מדברים על עיסוק בפנימיות התורה, זה לא רק איזושהי פריבילגיה למי שרוצה, חפץ, מתחשק לו, אלא הדברים הם חוב. חובה על כל אחד ואחד מישראל, כפי שמופיע בספרים, שכדי לתקן ולזכר את נפשו, חובה על כל אחד לעסוק בכל חלקי התורה. בכל חלקי התורה, כלומר, גם באותם חלקים שהיו מוסתרים ונצפנים עד אז. תורת הסוד. החוב הזה, שאנחנו מדברים על חוב, ברור שזה לא רק חוב, אלא גם זכות, זכות שהיא חובה וחובה שהיא זכות. ויתר מכך, יתרה מכך, הדברים הם לא רק קשורים למישור האישי של כל אחד, לשלמות האישית של כל אחד, אלא בעיסוק בפנימיות התורה, תלוי גם בואה של הגאולה העתידה. הדברים למעשה כבר מובאים בספר הזוהר, שבו נאמר, ואני מצטט, בהי ספר דילך יפקום במבי גלותה ברחמים. בהי ספר דילך, כלומר בספרך שלך, יפקום מבי גלותה, יצאו מהגלות ברחמים, כלומר לימודו של ספר הזוהר, הוא זרז והוא גורם להתגלותה של הגאולה במהרה. הדברים קיבלו משנה תוקף, משנה בהירות. במסורת יש מסורה בידינו שאומרת שהבעל שם טוב, כשהוא שאל את המשיח, מתי קעתי מר, מתי יגיע מר, מתי יגיע אדון, והמשיח ענה לו, לכשיפוצו מיינותיך חוצה. כאשר תתגלה תורת החסידות, אז יבוא המשיח. אגב, מעניין, ואם יש כאלו שהדברים עדיין לא ידועים להם, אז גם הגאון מווילנה, הוא לא מתייחס כמובן לתורת החסידות, אלא לתורת הקבלה, אבל בספריו ישנם דברים לא רק מפורשים, אלא גם דברים חריפים שמקשרים את בו הגאולה עם הלימוד והעיסוק בתורת הסוד, בפנימיות התורה. התורה נקראת תורת אור, תורה אור. היא מאירה כל דבר. ולכן, כל דבר בעצם הוא מתחיל בתורה, שהיא זו שמאירה את הדרך. ולכן הגילוי של פנימיות התורה הוא עוזר לגלות את הפנימיות של העולם, את מה שנמצא ותמום בתוך העולם שלנו, שזה בעצם האלוקות שנמצאת בעולם, אבל היא מחוסה, נעלמת, נסתרת, והלימוד והעיסוק בפנימיות של התורה מזרז כאמור את הפנימיות שבעולם, וכמו שאמרנו, גורם לזירוז של הגאולה העתידה בקרוב ממש. עכשיו, אולי בשולי הדברים יש צורך להתייחס לשאלה, שאלה טובה דרך אגב, שאלה שנשאלת רבות. והשואל שואל, אם אכן הכל טוב ויפה, איפה היו הדברים עד אז? איפה היו הדברים במשך כל אותם אלפי שנים? מדוע יחד עם התגלות התורה, עם חמישה חומשי תורה, לא ניתן והתגלה ספר הזוהר, לא ניתנה והתגלתה תורת החסידות? או, יש כאלה שמנסחים את השאלה בצורה אחרת, בצורה יותר עדינה, למה דווקא הדור שלנו, הדורות שלנו יותר נכון, הדורות השפלים, הדורות הנמוכים ביחס לדורות שקדמו להם, הם אלו שיזכו לגילוי של אותו אור, שהיה מחוסה ונסתר מכל הדורות הקודמים, הדורות הנעלים, כלשון חז"ל, ראשונים כמלאכים, והם היו הרי נעלים מאיתנו בעשרות מונים, ודווקא אנחנו, השפלים והנמוכים, אנחנו זכינו להתגלות של אותו אור, אותו אור נפלא, האור של פנימיות התורה. השאלה כאמור היא שאלה נכונה, היא שאלה טובה, היא שאלה צודקת, והתשובה היא בשתיים. שתי תשובות שמבטאות כל אחד קצה אחר וקצה הופכים. ראשית, ידוע, כשם שידוע הכלל בגשמיות, ככה זה גם ברוחניות. כאשר ישנן מחלות חדשות, יש צורך בתרופות חדשות. אי אפשר להשתמש באותן תרופות סבתא בתרופות הישנות. בדיוק כמו שלא ניתן לרפא בגשמיות סרטן עם אספרין, עם אקמול, אלא יש צורך להשתמש בתרופות בעלות עוצמה מיוחדת, בכימותרפיה, בהקרנות, תרופות בעלות עוצמה מיוחדת שלא הייתה מוכרת עד לעת זו. הדברים הם מקבילים וזהים לחלוטין גם במישור הרוחמי. לא ניתן להשוות את תחלואי הדור שלנו לתחלואה של הדורות הקודמים. המחלות הן שונות לחלוטין, החולה שונה לחלוטין, אנחנו נראים אחרת, הסביבה שלנו האחרת. כדי שנוכל להתמדד עם אותם אתגרים של הדור שלנו, ודווקא אנחנו הקטנים, אנחנו זקוקים לכלים אחרים, לכלים עוצמתיים. אי אפשר להשתמש בכלים הקונבנציונליים שהשתמשנו איתם במשך השנים כולם. ולכן, הכלי שבעל עוצמת ריפוי מיוחדת, עוצמת ריפוי ייחודית, זו התנימיות התורה, ולכן התגלתה והופצה דווקא בדורות שלנו, דווקא מפני נחיתותם ודווקא מפני שפלותם. זוהי תשובה אחת. תשובה שנייה מצויה דווקא בקצה השני של הסקאלה. אנחנו נמצאים בקצהו השני, בחציו השני של האלף השישי. אנחנו נמצאים באלף השישי אחרי חצות היום. וכשם שביום שישי מדי שבת יש מצווה אחרי חצות לטעום ממאכלי שבת, תואמי החיים זכור. כך גם אנחנו שנמצאים באלף השישי, בערבו של היום, בסיומו של היום, הגאולה העתידה מתחילה כבר בערבו של היום להתנוצץ ולהעיר, ולכן מוטל עלינו וחובה עלינו לטעום מאותם מאכלי שבת, לטעום מעין אותה הגאולה העתידה, וזוהי הסיבה להתגלות פנימיות התורה שמעין ובדוגמת תורתו של משיח שיתגלה במהרה בימינו אמן. אנחנו נצא עכשיו להפסקה נוספת ומיד אחריה נשוב.
Ayna na ayna na ayna na ayna na
שלום למאזינים ולמי שהצטרף אלינו עכשיו, חזרנו לכם שוב. אנחנו נמצאים עם סיום המסכת, וכמו שנהוג תמיד, לומר מספר מילים שקשורים עם סיום המסכת, נתעכב גם אנחנו על עניין שמופיע בסיום, לא ממש בסיום, אלא על משנה קודמת, משנה שקראנו לפני כן. המשנה מסיימת ואומרת, זהו סדר התמיד לעבודת בית אלוקנו, היא רצון שיבנה במהרה בימינו אמן. המשנה הזו בעצם, היא רצון שיבנה במהרה בימינו אמן, מבטאת את הכיסופים, את התשוקה, את הגעגועים לגאולה העתודה ולבניין בית המקדש, לבניין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. אם נשים לב, הציפייה והכמיהה לגאולה, היא מוצאת את הביטוי שלה במהלך ובמעגל כל חיינו, בצורה חוזרת ונשנית. אנחנו אומרים מדי יום בתפילה, ושלוש פעמים ביום, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. כשאנחנו אוכלים בברכת המזון אנחנו אומרים, הרחמנו ישלח לנו את אליהו נביא זכור לטוב, הרחמנו יזכנו ללמוד המשיח חיי העולם הבא. בעצם, הציפייה והכמיהה לגאולה, מקיפים את כל מעגל החיים שלנו, ומדי יום ביומו. הגמרא במסכת שבת אומרת, ששישה דברים שואלים את העולם, את האדם, לאחר פטירתו, כאשר הוא מגיע לבדים של מעלה. עסקת בתורה, קיימת מצווה פריה ורבייה, ציפית לגאולה. מכך שהציפית לגאולה, זה אחד מתוך אותם שישה דברים, לצד עסקת בתורה וכולי, ניתן ללמוד על החשיבות שאותה ציפייה ואותה השתוקקות לבוא הגאולה. אבל נדמה שבצורה החדה והחריפה ביותר, הדברים מובאים ומוברים ברמב״ם, ביד החזקה, הרמב״ם בפרק י' מלכות מלכים. ואני מצטט את הרמב״ם בלשונו. כותב הרמב״ם כך, וכל מי שאינו מאמין בו או שלא מחכה לביאתו. עוד פעם, לא רק לא מאמין בו, אלא לא מחכה לביאתו. כלומר, גם יהודי שמאמין בביאת המשיח, אבל לא מחכה לביאתו, אומר הרמב״ם, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. נדמה לי שיותר חריף, יותר חמור מזה, לא יכול ולא שייך להיות. כלומר, יכולה להיות מציאות, שיהודי שנזהר במצווה קלה ובמצווה חמורה, לומד תורה, מקיים מצוות כמור בעידור, הוא מאמין בכל 13 העיקרים, הוא מאמין גם בביאת המשיח. אבל, אם הוא לא מצפה לביאתו, כותב הרמב״ם, הרי זה כופר בתורה ומשה רבנו. הדבר החמור ביותר שרק יכול להיות. וכאן בעצם נשאל את השאלה, למה? למה? למה צריך לצפות בצורה כל כך דרוכה לביאת המשיח? למה לא מספיק להאמין בלבד? למה צריך גם לצפות? האמת היא, ניתן לשאול גם על האמונה. הרי האמונה בביאת המשיח היא אחת מ-13 עיקרים. למה האמונה בביאת המשיח נקבעה כאחד מ-13 עיקרים? יש עוד דברים רבים. למה זה אחד מהעיקרים? צריך להבהיר, כשמדברים על אחד מהעיקרים, לא פרושו של דבר, ברור שמי שלא מאמין בתורה אפילו באות אחת, כותב הרמב״ם שהוא כופר בתורה כולה. לא רק באותה אות, אלא בכל התורה כולה. אבל, כאשר מדברים על עיקרי אמונה, פרושם של הדברים, שגם מי שבשוגג משום מה לא הגיע הידיעה לידו, או לא הגיעו הדברים לידיעתו, אותו יהודי חסרה לו באמונה, האמונה שלו פגומה. בואו ניקח לשם דוגמה, אני רוצה לומר ככה. התורה מספרת שאברהם אבינו חי במשך 175 שנים. מה קורה עם יהודי שלא למד את ספר בראשית? הוא התחיל ללמוד רק מספר שמות ולא מספר בראשית. הוא משום מה לא יודע שאברהם אבינו חי 175 שנה. האם ניתן לומר על אותו אדם שהאמונה שלו פגומה? לא. ברור שלא. היהודי הזה מאמין בכל התורה, בכל אות שבתורה, ואם הוא היה יודע שהתורה מספרת על כך שאברהם חי 175 שנה, הוא היה מאמין בזה בכל לב. נקודה. ליהודי הזה חסרה ידיעה, לא חסרה אמונה. ניתן דוגמה נוספת. חז"ל אמרו, עשר תעשר בשביל שתתעשר. נתינת מעשר, נתינת מעשרות, יש בה סגולה לעשירות. מי שלא שמע על מאמר חז"ל הזה, האם חסרה לו באמונה? לא. חסרה לו ידיעה, לא חסרה לו אמונה. אבל יהודי שמשום מה לא הגיע לידיעתו האמונה בביאת המשיח. לו היה יודע שהתורה אומרת, הוא היה מאמין בזה בלב שלם. אבל לא נודע לו משום מה. הוא נולד במקום אחר, חי בין הגויים, לא נודע לו. יהודי כזה חסרה לו האמונה, והאמונה שלו היא פגומה. זה המשמעות של היות האמונה בביאת המשיח עד מ-13, יקרה האמונה. יהודי שמשום מה, לא רק במזיד, אלא גם בשוגג, חסרה לו האמונה בביאת המשיח, האמונה שלו היא חסרה ופגומה. וכאן השאלה, למה? מדוע? מה יש, מה מיוחד באמונה בביאת המשיח, שהיא זו שמהווה אבן פינה ויסוד בדת כולה? כדי להבין את הדברים, קשה קצת במסגרת הקצרה שנמצאת לפנינו, לתמצת אותם, נשתדל על כל פנים לעשות את זה על רגל אחת, אבל בכל אופן, כדי להבין את הדברים, יש צורך פשוט להרכיב את המשקפיים הנכונות, לראות את הדברים בצורה אחרת, ואז התמונה כולה תהיה שונה. יש משום מה נטייה מסוימת בציבור, מתוך בורות, מתוך חסר ידע, להסתכל על ביאת המשיח כעל איזושהי אוטופיה, משהו שלחמניות יצמחו על העצים, והאוברדרפט בבנק יסתדר, והכל יהיה טוב וכולי, הבורסה תעלה. אגב, הדברים האלו הם כשלעצמם נכונים. בגמרא נאמר שלעתיד לבוא, עתידים האילנות להוסיג גלוסקאות וכלי מילת. כלומר, בגדים, כלים וכולי, האילנות לעתיד לבוא יצמיחו הכל, כל טוב. הרמב״ם אומר שלעתיד לבוא כל המדענים יהיו מצויים כאפר. הדברים אכן נכונים, אבל הם ההגדרה של הגאולה. הם מבטאים את המהות של הגאולה. בואו ניתן לומר ככה, נתאר לעצמנו מצב שהולכים שני אנשים ואחד שואל את השני, לאיפה אתה הולך? לחתונה. מה זה חתונה? הוא שואל אותו. הוא אומר לו, תראה, יש משפחה, משפחה רחבה, לא תמיד אנחנו נפגשים, מתראים, יש כאן הזדמנות לעשייה של צילום משותף של כל המשפחה הרחבה. זוהי חתונה. נכון שבחתונה גם מצטלמים, אבל זוהי הגדרה של החתונה, זוהי המהות של החתונה. ההגדרה של חתונה, כאיזשהו מתן הזדמנות לצילום משפחתי משותף, זה בערך כמו הגדרה של הגאולה בגלוסקאות וכלי מילת שיצמחו שם על העצים ושהמדענים מצויים כאפר. מהי הגאולה? הגאולה היא בעצם הסיכום, התכלית והמטרה של כל קיום התורה והמצוות. חז"ל אומרים במדרש שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. בורא העולם חפץ ומתאווה לשכון ולהתגלות כאן בעולם הזה השפל. דווקא בעולמנו התחתון והירוד, בורא העולם רצה להתגלות ולהאיר. ולצורך כך הבורא נתן לנו את התורה והמצוות. באמצעות התורה והמצוות אנחנו מבררים, מזכחים את העולם, הופכים אותו לעולם עדין יותר, רוחני יותר, מזוכח יותר. זאת כל הפעולה שנעשית במשך כל אותם אלפי שנים שיהודים לוקחים את החפצים הגשמיים ואת אותו אור, אור גשמי של בהימה, במקום לעשות מנו תיק או במקום לעשות מנו בגד וכולי, הופכים ועושים האור הזה תפילין, מזוזה, סוכה מעצים וכולי וכולי וכולי. למעשה לא רק בענייני מצווה, אלא גם שימוש בענייני הרשות לשם שמיים. הרי אצל יהודי הגשמיות היא לא תכלית, היא לא מטרה. אצל גוי החומריות והגשמיות היא התכלית. אצל יהודי הגשמיות היא כלי, היא אמצעי, אמצעי שימוש. הוא עובד להשיג כסף בכדי שיהיה לו כסף לקנות תפילים, כדי שהוא יוכל לשבת ללמוד תורה מתוך מנוחה, כדי לתת צדקה וכולי וכולי. הכל זה אמצעי. יהודים במשך עבודתם, במשך אלפי שנים בתורה ומצוות, ביררו את העולם, זיכחו אותו, יחדירו לתוכו אלוקות. מהי הגאולה? הגאולה היא בעצם הגילוי של כל מעשינו במשך כל אותם אלפי שנים. בגאולה, כפי שאומר הנביא, לא ייכנף עוד מוריך ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. אותה אלוקות שנמשכת על ידי מעשינו במשך כל אותם אלפי שנים, תתגלה, תאיר ותזרח בגאולה עתידה. ולכן, הגאולה זה לא עוד משהו. היא לא עוד דבר. הגאולה זה הבריח התיכון של כל התורה והמצוות שלנו במשך השנים כולם. ולכן האמונה בביאת המשיח היא מעיקרי, האמונה בביאת המשיח היא מעיקרי האמונה. היא מיסודות הדת. זהו התכלית של כל העבודה שלנו בתורה ומצוות. עכשיו, נוכל להגיע גם, ולהתייחס לשאלה הראשונה, לחובה לא רק להאמין בביאת המשיח, אלא גם לצפות לביאתו. בואו ננסה לתאר לעצמנו בית חרושת. בית חרושת שיש בו פועלים, יש בו מהנדסים, יש בו מכונות, קווי ייצור שלמים. אבל מי שמפעיל את כל אותה מערכת, את כל אותם מכונות וכולי וכולי, ההפעלה של כל אלו לא נעשית מתוך כוונה, מתוך מטרה להגיע למוצר מוצלח ומושלם. אלא סתם יש שם איזשהו מכניזם כזה של התנהלות. הדברים מתנהלים מכוח האנרציה, ממלאים את התקנים, ממלאים את ההוראות, אז עושים את מה שצריך. אבל אין שום שאיפה להגיע לאיזשהו מוצר, מוגמר לאיזשהו מוצר מוצלח. לא צריך להתאמץ הרבה ודמיין איך תראה התוצרת של אותו בית חרושת, מה בדיוק תהיה האיכות שלה, איך היא תראה ואיך היא תצליח להתחרות בשוק עם מוצרים דומים. אגב, אפשר הניסיון הזה נעשה כבר פעם, לא צריך להתאמץ ולהפעיל את כוח הדמיון, אפשר להסתכל על מזרח אירופה של לפני 15 שנה, לפני הגלסנוס והפסטרויקה, כך נראית הכלכלה שם וכך כך נראו המוצרים. דוגמה נוספת, בואו ננסה לתאר חייל שיוצא לקרב. חייל חזק, הוא מאומן, צידו אותו בכל הציוד והאבזור, הוא ממלא את הפקודות של המפקד, יורה לאיפה שצריך וכו' וכו'. יש לו רק בעיה קטנה לחייל הזה. משום מה, לא אמרו לו שכל המטרה של ניהול המלחמה, של העיריות וכו', היא כדי לנצח. הוא לא יודע שיש מטרה לנצח, הוא לא יודע שיש מטרה למגר את האויב. למה הוא יורה? כדי למלא את הפקודה. אבל הוא לא יודע מה התכלית, מה עומד מאחורי הדברים. המטרה היא מיגור וניצוח האויב. מה הסיכויים של אותו חייל לנצח? איך יראה הצבא אם יש בו חיילים כאלו? הדברים הם זהים לחלוטין גם במישור שלנו. יהודי שלומד תורה, מקיים מצוות, אבל בלי ציפייה למטרה ולתכלית של הקיום התורה והמצוות, שהמטרה והתכלית של התורה והמצוות היא הגאולה, היא הגילוי של הדברים, אז ראשית כל, חסר לו ללא שום ספק, ליהודי כזה חסר באמונה. מי שיודע שעומד לקבל מיליון דולר, והוא לא מצפה לקבל אותם, זאת אומרת שהוא לא מאמין שעומדים לתת לו מיליון דולר. מי שמאמין באמת בגאולה, לא ייתכן שלא יצפה לה. מי שלא מצפה לא מאמין. לא שום ספק. אבל מעבר לעובדה הזאת, עצם הקיום של חוסר הציפייה לביאת המשיח, זה פגם יסודי. מכיוון שכמו שאמרנו, קיום התורה והמצוות, בלי הכוונה שהם יוליכו אותנו, אל התכלית של ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, היא חסרת נשמה. אילו תורה ומצוות חסרות נשמה. כיוון שכל התכלית והכוונה של התורה והמצוות זו הגאולה העתידה. קיום התורה והמצוות ללא רצון, ללא ציפייה לתכלית, זה כגוף ולא נשמה. זה בדיוק כמו צבא שנלחם בלי מטרה לנצח, או סוחר שקונה ומוכר לא מתוך כוונה להרוויח, סוחר שלא מתכוון להרוויח הוא לא סוחר, חייל שלא רוצה לנצח הוא לא חייל וזה לא צבא. גם קיום התורה והמצוות שלא מתוך ציפייה לגאולה, פגום וחסר מהיסוד ומהשורש. עכשיו, אם דיברנו עד עכשיו על הצד השלילי, ראוי וצריך להדגיש גם את הצד החיובי. לציפייה לגאולה יש לה גם פן אחר, פן חיובי. היא לא רק שהיא מבטאת את שלמות התורה והמצוות בקיומו של האדם, אלא יש לה סגוליות מיוחדת לזרז ולמהר את ביאת הגאולה. ככה היה בגאולת מצרים, כאשר בני ישראל זעקו, כתוב וטל שבתם אל האלוקים מן העבודה, אז הנה צעקה בני ישראל באה אליי. וכך גם יהיה בגאולה העתידה. החידה כותב בספרו, שאפילו מצטט את המדרש שאילים, שאפילו הם ביד ישראל אלא הכיווי בלבד, כדאי הם לגאולה בשכר הכיווי. וכך גם אומר החידה, מה שכתוב בתפילת 18, צמח דוד עבדך מהרת הצמיח כי לישועתך קיווינו כל היום, אומר החידה, העובדה של לישועתך קיווינו כל היום, היא עצמה הסיבה לגאולה עתידה. ונסיים עם דרם של החפץ חיים, הוא משווה את הדרישה לגאולה לשכרו של שכיר. הרי אסור להלין שכר שכיר, אבל אסור להלין את שכרו של שכיר כאשר הוא תובע את שכרו. כאשר הוא לא תובע את השכר, אין איסור על הלנת שכרו. כך גם אומר החפץ חיים בקשר לגאולה ובשייכות לגאולה, שהיא השכר על תורה והמצוות. אסור לנו להסתפק בבקשה. אנחנו צריכים לא רק לבקש אותה, אלא גם לתבוע אותה. והבקשה והתביעה היא זו שמזרזת וממהרת ותפעל את ביאת הגאולה ואת ביאתו של משיח צדקנו בקרוב בימינו ממש.
תודה רבה לרב מנחם מנדל חפר מכפר חבד על שיעורו. כידוע בכל יום בשעה אחת אנחנו עם חסידות חבד שנוהגת לסיים מסכת בכל יום בימים שבין ראש חודש אב לתשעה באב.